ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום יש לי אורח מיוחד, הוא יבוא וידבר איתנו על משהו שאני מאוד מאוד חושב שאנחנו זקוקים לו. ומשהו שגם לדעתי מאוד מאוד חסר, והלוואי ונגיע למצב שהוא יצליח להטמיע את זה יותר ויותר, הן בבתי הספר והן בכלל, וזה החינוך הפיננסי. זה דבר שמי שיודע, אני קצת עושה אותו במסגרת התנדבותית, במסגרת ניצוצות שאני עושה בבתי ספר, אבל זה משהו שחסר, ושאני זועק כל הזמן, שצריכים להתחיל אותו מוקדם, אז מי שכן עושה את זה, ומי שכן מוביל את זה, ומי שלקח את זה צעד קדימה, ויצא לי להכיר אותו לפני כמה שנים, ועד היום לא הצלחנו להקליט יחד משהו, אז הנה הוא כיבד אותי, הוא יעלה לירושלים, ואנחנו יושבים פה אצלי בבית ומקליטים, אז ברוך הבא, מתן בריסקר, תודה רבה שהטרחת את עצמך ועלית לירושלים, ואני מאוד רוצה, שנתחיל בזה שאתה תספר קצת לאנשים מי זה מתן, מאיפה הוא בא, מה הוא עושה, ומשם נזרום לכל נבחי החינוך הפיננסי.
תודה צחי, ממש תענוג קודם כל להיות פה.
ברוך הבא.
תודה. טוב, אז אני אציג את עצמי בקצרה. קוראים לי מתן בריסקר ואני בראש ובראשונה אני יזם, אני מנהל קהילה של מעל 12,000 מורים, שקוראים לקהילה הכסף של המורים, ואני עכשיו נמצא בשנת שבתון, אתם יודעים, בשנה השביעית.
פשוט... אתה בעצמך מורה.
אני מורה בעצמי, נכון? אני כן. מורה לחינוך גופני בהכשרתי ומורה לחינוך פיננסי. לימדתי ברשת אורט חינוך פיננסי, השנה אני מלמד ברשת עמית, ואני מאוד מאמין בזה. אני מאמין שלי בגדול זה... שאם המורים ידעו חינוך פיננסי, אז הם יעבירו את זה לתלמידים, ובזה הקהילה שלי עוסקת.
אוקיי. אז עשית את זה קצר. ואני רוצה שנתחיל לדבר על זה. מה זה בעצם שאתה מדבר על חינוך פיננסי? אתה יודע, זה דבר שהוא דבר גדול. היה לנו פה את עמית אשת שדיבר איתנו גם על... חינוך פיננסי בקווים כלליים, והרי שנינו חווינו להיות בפודקאסט אצלו. אז בוא נתחיל בזה שנגדיר מה זה חינוך פיננסי, מה שאתה מגדיר את זה, ובוא תחלק לי את זה לשניים. פעם אחת, ואני רוצה שנחלק את הפודקאסט לשני חלקים, פעם אחת בוא נדבר עליו בקטע של הילדים, בסדר? ואז משם נזרום לחלק הארי, שזה המורים, שבעצם זה הלב של העשייה שלך, אז כשאתה מדבר על הילדים עם חינוך פיננסי, מה בעצם זה אומר?
אוקיי, אז לגבי הילדים, ברגע שאני לומד את התלמידים שלי, אז אני מרגיש כאילו הם הילדים שלי. אני מרגיש שאם אני לא אלמד אותם, אף אחד לא ילמד אותם. והחינוך הפיננסי בשבילי זה פשוט לתת להם כלים איך להתנהל יותר טוב בחיים האלו, איך לצאת מהמשוואה שרק אם אתה עובד, אתה מרוויח כסף. אני באמת מתחיל איתם מהדברים הכי בסיסיים, איך לנהל תקציב, מה זה בכלל קרן השתלמות? היום הבני נוער של היום מאוד מתעניינים בדרופ שיפינג, הם מתעניינים בדברים שאנחנו אולי לא הכרנו פעם.
אולי תגיד מה זה דרופ שיפינג, אולי לא כולם יודעים מה זה.
אני אגיד את זה בקצרה, יש נכסים דיגיטליים, יש מסחר, זה פרק שלם שאני לא הכי מתמקצע בו, אבל...
כן, אבל אתה יודע שהבאתי לפה את אסי צור שהיה איתי בזום נדלן, שדיבר איתנו על נכסים דיגיטליים, והולך להיות איתנו עידו מאירון, שבזום נדלן, לא בפודקאסטים, שגם הוא הולך לדבר איתנו על נכסים דיגיטליים, אז אתה בעצם עוטף אותנו בעטיפה וזה בסדר.
נכון, כל אחד וההתמחות שלו, זה מאוד חשוב. אני מביא להם את הפן האישי שלי, קודם כל. אני נמצא עכשיו בתהליך של ממש הקמת עסק תוך כדי עשייה בחינוך, ואני מנסה למצוא את הפוטנציאל בכל תלמיד ותלמיד, איך באמת, איך למצוא את החוזקות שלו ולפתח אותם, כי היום באמת יש לי תלמידים שעושים הרבה מאוד כסף, ולפעמים אני חושב ש, אתה יודע, מכל מלמדי השכלתי, והתלמידים של היום הם חריפים ביותר, וזה מאוד 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 מחמיא לי, אני לומד מהם יותר משהם לומדים ממני.
זה, תדע לך שבתור מי שמלמד כבר שנים, מבוגרים אמנם, אין מחמאה יותר גדולה מזה שאתה רואה תלמיד שלך שהצליח. זאת אומרת שלימדת אותו טוב. באיזה גיל מתחילים הילדים ללמוד את הדברים האלה?
אז אני מלמד בתיכון.
זה יוזמה פרטית של בית הספר, בגלל שאני לא רואה את זה בתור מגמת לימודים.
נכון. אז יש, לצערי אין במשרד החינוך איזה משהו שבאמת מכריחים, אין איזה תוכנית באמת מבוססת שאומרת, וואלה, אתם חייבים ללמוד חינוך פיננסי כדי שיהיה לכם תעודת בגרות. אני גם חושב שזה לא צריך להיות בגרותי, אבל אין לזה מספיק משמעות, אין לזה מספיק, לפי דעתי, אין לזה מספיק חשיבות מי שנמצא למעלה. אבל אם שאלת אם זה יוזמה פרטית, אז אוקיי, בתיכונים אתה רואה יותר זמן פרטיות. נגיד ברשת אורת, יש להם תוכנית, חבל על הזמן, להבין את הכסף, שזה באמת מנהלים בוחרים אם לבחור את התוכנית הזו או לא, וברגע שכבר התוכנית מוכנה, זה רק לקחת מורה ופשוט ללמד אותו את התכנים, לעבור איזו השתלמות כלשהי. ונגיד ברשת...
זה מה שעשית, את אומרת, עברת את ההשתלמות.
אני עברתי הרבה יותר מהשתלמויות ברשת אורט.
אנחנו אבל... תכף נשמע קצת ההיסטוריה שלך, עוד לא נתתי לך לתת את הסיפור, ישר קפצתי לים, שאתה יודע, אני חם על הסיפור הזה. אבל כן.
נכון, אז ברשת אורט יש השתלמויות באמת של חינוך פיננסי, שעושים את זה למורים, עובדי רשת אורט. וברשת עמית, נגיד, זה, היו לוקחים פשוט פרילנסרים, במסגרת של בית ספר היברידי, שזה משהו חדש, ייחודי, ולוקחים פשוט מורים טובים, והם מלמדים את זה דרך, אתה יודע, בגלל העידן הקורונה, אנחנו מלמדים את זה דרך הטימס, דרך הזום.
אוקיי, ומה זה, זה לימודים שנתיים? מה מלמדים?
אז זהו.
מה הנושאים שנלמדים?
אוקיי, אז ברשת המיץ', מה שאנחנו עושים זה פעמיים בשבוע, זה פעם בשבוע, סליחה, יש לי פשוט שתי קבוצות, אז אני אומר פעמיים בשבוע, שהילדים לומדים איזה קורס שהם רוצים, זה לא חייב להיות חינוך פיננסי, זה יכול להיות אפילו קורס ביוגה או בספרות, לא יודע, הכל.
באוניברסיטה קוראים לזה לימודי תעודה. שזה לא הלימודים, זה לא הלימודים הרשמיים של
נכון. ה...
זה לימודים כזה, של עוד מקצוע, כמו שאני לימדתי פעם
נכון.
נדלן ככה באחת המכללות.
נכון, אז, אבל ברשת עמית לקחו את זה צעד אחד קדימה, כי כל פעם שעכשיו היה סגר, אז הם עשו פשוט סדנה ייחודית, כאילו לחשוף אותם לעוד ועוד קורסים, ולשמחתי באמת הקורס שלי היה ממש מוצלח, ולימדתי 300 תלמידים, במשך שעה וחצי, שלושה ימים ברצף, ועכשיו יש לי עוד שלושה קבוצות. באמת כאילו, הסיפוק הוא סיפוק אדיר, כי אני ממש מרגיש שאני באמת...
אז מה אתה מלמד אותם? מה הנושאים?
אני מלמד אותם, אוקיי, אני מתחיל קודם כל מה זה, איך לנהל תקציב, מתחיל מזה. תלוי בתלמידים, אחרי זה אנחנו לומדים... איזה אפיקי השקעה יש לנו, מה זה קרן השתלמות, מה זה שוק ההון, מה זה בורסה, מתחיל מהבסיס. בשיעורים האחרונים אנחנו כבר נכנסים איך מקימים עסק, מהדברים של מה זה רשימת דיבור, מה זה שיווק אורגני, מה זה פרסום ממומן, כאילו אנחנו באמת, אני מנסה לקחת כל תלמיד מה שמעניין אותו, וזה גם ממש פינפונג ביני לביניהם, מה שמעניין אותם, אני אפילו לומד בשבילהם כדי שיראו שאפשר ללמוד הכל, ואני מקווה שאני מעלה אותם למעלה, איך שאומרים.
תקשיב, אני רוצה להגיד לך, אחד הדברים ששואלים אותי, למה אני הולך ללמד, הרי שאני בא לפרויקטים של ניצוצות, ואני מתנדב לפחות פעמיים בשנה, וזה סך הכל ארבעה מפגשים, היום ירד אחד, שאין את הסיור בשטח, ואומרים לי, מה אתה מלמד? מה אתה מדבר איתם על נדלן? מה הילד בן 15 ונדלן? קודם כל, החשיבות של הדברים, להכניס את זה לראש, ילדים היום נחשפים להמון מידע, שומעים המון טלוויזיה, שומעים את ההורים, לפעמים רואים את ההורים במצוקה, רואים את ההורים נקראים תחת נטל למשכנתה, והם יכולים להיכנס למצבים שיחשבו, ואני שומע את התלמידים, עכשיו סיימתי מחזור, שהם חושבים שזה רק לעשירים. אז ואולי הם לא יכולים, ואולי ההורים שלהם לא עשירים, ואולי לא יהיה להם מיליונים שהם יקבלו שהם יצאו לחיים. ואני חושב שמה שאתה עושה כאן, הדבר שלקחת, ואתה יודע מה? זה יותר מכל מה שאתה עושה בחינוך הגופני, ובמה שאתה מתעסק, שיש לזה חשיבות בפני עצמה, זה בעצם שאתה מכין אותם לחיים, אתה שובר להם איזשהו מחסום, אז נכון, הם לא יזכרו מה זה קרן ההשתלמות, אולי הם לא יזכרו מה, אבל זה משהו שנותן להם כיוון, ואולי איזה חינוך, ואולי משהו שיבנה להם, ואתה עושה פה מעשה ענק לדעתי.
צחי, אז קודם כל תודה רבה, ולגבי, אני חייב להתייחס לגבי התלמידים שאתה מדבר איתם בנדלן, אז אני מלמד בתיכון אורט לוד, ובתיכון הזה הרבה מההורים שלהם עשו שם עסקאות נדלן ומשתפים אותי, ומדברים על זה באופן חופשי, 30-40%, באמת, כאילו התלמידים צמאים לזה, התלמידים אומרים, הם צמאים, הם חיים את זה, ואני מתחבר לתיכונים, כי כבר יש עם מי לדבר, בוא נגיד ככה, ופשוט כיף לי, זה כמו שאני מדבר איתך, ממש ככה.
יפה, אתה יודע, אחד הדברים למשל שאני מדבר איתם, אני מדבר איתם על הדילמה שאני הרבה מייעץ עליה, איזה, שלא חייבים לקנות דירה למגורים, אפשר גם לקנות דירה להשקעה. עוד פעם, בלוד, אז אולי זה המקומות היותר זולים, כן, יש מקומות שהם יותר יקרים, אבל אנשים צריכים להבין שיש איך להתחיל וצריך לעשות ולעשות, ואני חושב שמה שאתה עושה פה הוא דבר אדיר, ובאמת ככה, אני אשמח להבין איך אתה הגעת ללמד את הדבר הזה. הרי אתה אמרת לי שאתה מורה לחינוך גופני, ועזוב, לפני שאנחנו נכנסים למורים ואנחנו תכף רצים פנימה, איך בכלל הגעת להתעסק בזה?
אז אני אגיד לך, באמת הסיפור הוא די פשוט. אני פשוט רציתי לקנות בית בנס ציונה, איפה שהורים שלי גרים, אחרי שהתחתנתי עם לינוי, עם אשתי, פשוט הבנתי שאני לא נמצא שם. אני נכנסתי לאקסלים, נכנסתי לכל מיני חישובים, והבנתי כמה אני רחוק מזה. ואז הלכתי לאיזה סדנה, קוראים לסדנה משכנתה בכיכר. זה היה הסדנה של איתן קראוס, שהוא יועץ משכנתאות. ובאותו זמן אני פשוט הבנתי כמה אני לא מבין. ואמרתי, טוב, אני חייב ללכת ללמוד את זה. אז הלכתי ללמוד ייעוץ משכנתאות. ואחרי שהלכתי ללמוד ייעוץ משכנתאות, הבנתי, בונה, אנשים פה בכלל לא רוצים בכלל להיות יועצי משכנתאות, הם רוצים איך לדעת למנף את הכסף כדי להתעסק בנדלן. ולאט לאט נפתחתי, וכיום אני לומד לימודי CFP, תכנון פיננסי ב-BDO, ונשבתי לזה, אני כל היום סביב זה, אם זה בספרים, אם זה במיין, שהוא מאוד חזק, וכך הגעתי לעולם הפיננסי.
יפה, אז לקחת את זה רק ללמד, או שבעצם הפכת את זה לעסק או למרכז חיים?
אז זהו, אז הקהילה שלי, שבאמת שאפילו לא חשבתי שהיא תהיה סוג של עסק, זה היה פשוט הבייבי שלי, איך שאומרים. לאט לאט הבנתי מה הצורך של המורים. זה בסדר אם אני עכשיו עוברים עכשיו למורים?
מה זה? מה באנו?
אז הנה, אז הבנתי שיש הרבה מורים, נגיד, לפני פרישה, שהם צריכים תכנון פרישה, פנסיה תקציבית. שהם צריכים מענה, אז הבאתי להם את המענה הזה. הבנתי שיש מורים שצריכים בכלל עזרה בכלכלת בית, אז אני עובד עם יועצים לכלכלת משפחה. הכל התחיל מהתלושי שכר, באמת. כאילו, הכל התחיל ברגע שאתה מורה, אתה מאוד, מאוד חרד לעתיד הכלכלי שלך, כי אנחנו לא מרוויחים הרבה. ולא צריך להתמסכן ולהגיד, אני לא מרוויח הרבה. צריך לדעת איך מרוויחים יותר עם מה שיש. וכשגיליתי, אתה יודע, בדקתי 50 תלושי שכר, עשיתי יום אחד ככה בריף על כל תלושי שכר, וראיתי שמתוך 50 תלושי שכר, 47 מהם יש טעויות. והבנתי שאם אני באמת לא אילחם על הזכויות שלי, ולא אבקש את מה שמגיע לי, אז פשוט הכסף נשאר אצל אותם מעסיקים, אצל אותם אנשים, וזה כסף שלי, זה כסף שמגיע לי. ולאט לאט אחרי שבאמת נהיה לי שם בחדר מורים, שאני זה שבודק את התלושים ואני זה שמבין בזכויות, אז לאט לאט אנשים היו מתייעצים איתי גם מעבר. האם לקנות בית? מה זה שוק ההון? איזה מניה להשקיע? כמובן שאני לא יועץ השקעות ואני מנוע מלדבר על זה, אבל מהניסיון שלי, כל מה שרכשתי, אני יכול לתת להם את הטיפים שלי. ומה שאני עושה בקהילה זה בעצם אני מנסה לתת למורים, לכל עובדי הוראה, לגננות, מרגע שהם נכנסים להוראה עד הרגע שהם יוצאים, את כל המענה, אם זה בתחום הביטוחי, הפנסיוני, תלושי שכר, כל מה שהם צריכים, זה אצלי, כי אני יודע לדבר את השפה שלהם, כי אני נמצא שם במערכת.
הבנתי. אז בוא, בעצם איך נבנתה הקהילה שלך? איך, מה עשית כאן? אתה יודע, אנחנו יודעים, כל מה שאנחנו יודעים מבחוץ, זה כל המלחמות, הסתדרות המורים, לא יודע מה זה השני. אנחנו יודעים כל המלחמות, יודעים את כל הבעיות שיש. איך הגעת, איך, על מה השענת את הקהילה, ובעצם מה כולל את הקהילה הזאת? איך היא בנויה?
טוב, אז בגדול, כל פעם שמורים היו שואלים אותי שאלות, אמרתי, ואני הייתי חוזר כמו מנטרה, כל פעם על אותם תשובות, אמרתי, טוב, איך אני מגיע ליותר אנשים? ואני בעצמי הלכתי למנטור, לשי בדיחי, שהוא המנטור שלי, ואמרתי לו, אמרתי לשי, שמע, שי, אני רוצה לקנות בית, אני רוצה פה, אני רוצה שם, ואז הוא אומר לי, עצור, עצור שנייה, יש לך ערך, תוציא אותו החוצה. יום אחד, באישון לילה, אמרתי, טוב, אני אכתוב, הכסף של המורים, תכנון פיננסי. אחרי חודש, פתאום אני רואה שכבר אלפי מורים נמצאים אצלי, ואני רואה שבאמת זה לא רק הבעיה אצלי, זה בעיה כלל מערכתית, שאין מענה לעבדי הוראה. וככה, ולאט לאט בניתי את הקבוצה, את הקהילה, שתיתן מענה באמת בכל התחומים שהם צריכים. ומורה, באמת, יש לו הרבה דברים שהוא צריך, כמו כל בן אדם מן המניין, אבל אצלנו אין מה לעשות, התלושי שכר הם מאוד מורכבים, ואצלנו אתה כל הזמן...
אתה מדבר רק על מורים של משרד החינוך?
לא, של כולם.
מורים שעובדים גם במסגרות אחרות?
בכל המסגרות. במורים של תיכונים, מורים של יסודים, מורים, גננות, הכל, כל עובד הוראה. אני מאמין שלי, באמת, שכל עובד הוראה, הוא חייב לייצר עוד מקור הכנסה. הוא חייב לייצר עוד מקור הכנסה, והקהילה הזאת היא באמת, זה אני מאמין שלי, והקהילה הזאת היא באמת דוחפת אותם. קודם כל אנחנו עושים הרצאות, עושים כל מיני, כדי שקודם הרצאות חינמיות גם, שיגדלו, שיגדל הידע, שהידע שלהם יגדל, שיהיו קצת חשופים, שלא יגידו, אוקיי, אני רק מורה, אני רק גננת, זה מה שאני יכול לעשות. אפשר לעשות עוד הרבה דברים. לכל אחד יש הרבה כישרונות, וצריך להוציא מזה את המרב.
וזה לא, השאלה, אבל סליחה שאני עוצר אותך.
כן.
אתה יודע, לפני שהולכים לעוד מקורות הכנסה, אנחנו צריכים לזכור שמורה, ואנשים אולי לא מעריכים את זה, זה עבודה לא קלה. מי שחושב שזה קל, הוא קצת התבלבל בכיוון. אני מדבר על המורים הרציניים, בטח לא בתקופה הזאת שאנחנו עכשיו נמצאים, שאנשים אומרים, רגע, זו המורה בבית, כן, אבל שוכחים שיש עליה שלושה ילדים בבית בזמן שהיא מלמדת, ואני יודע בתור אחד שכל היום בזום כמה זה קשה, ואצלי אין ילדים קטנים כרגע בבית. אבל, וראית שמכבדים אותי והבן שלי עלה למעלה, אבל איך אנחנו, לפני שאנחנו רצים להכניס את המורים לעוד עבודה, איך אנחנו מסדרים להם את החיים הנוכחיים, את מה שהם עושים,
נכון.
כדי לטייב את ההכנסה? מה בעצם, איך אנחנו עושים את זה נכון?
אז קודם כל עושים, קודם כל, מיצוי של הזכויות. נגיד, אני אתן לך דוגמה.
דוגמאות, כן.
דוגמה. נגיד מורה עכשיו הגיע, זכאי לצאת לשנת שבתון אחרי 6 שנים, בשנה שביעית, עכשיו הוא צריך לדעת אם כדאי לו או לא כדאי לו לצאת. אז מורה בעוז לתמורה, שזה רפורמה של התיכונים, יכול להיות שכדאי לו לצאת הכי מוקדם שיש, כי הוא יכול לעשות את כל הגמולים, ואם אתה תעצור אותי, אם אני מדבר במושגים של מורים, גמולים זה פשוט שעות אקדמיות שאנחנו עושים כדי להגדיל את השכר, אז באותה שנת שבתון אני יכול לעשות...
אתה מתכוון בגמולים, אתה מתכוון לימודים שאנחנו לומדים כתוסף, זה, בעצם זה משהו שמאפיין גם את עובדי המדינה.
נכון, אבל אצלנו
כל עובדי המדינה לומדים לימודי גמול, כדי להגדיל נקודות וכדי לקבל עוד תוספות בשכר.
נכון, נכון. רק שאצלנו יש שתי רפורמות, יש את הרפורמה של אופק חדש, שזה רפורמה של חטיבות הביניים, בתי ספר יסודיים וכו', וגננות, ויש את התיכונים שזה עוז לתמורה. עכשיו, מה קורה? בכל רפורמה יש את הסכם קיבוצי אחר. בעוז לתמורה, נגיד, אם אני עכשיו יוצא לשנת שבתון, כל הגמולים שאני עושה נחשבים, ושנה אחרי זה אני יכול להגדיל את השכר שלי בהרבה מאוד כסף. 22.8% אם אני עושה את כל הגמולים. יש שם 19. באופק חדש זה שונה. באופק חדש יש שאתה צריך לחכות פרק זמן, ואתה לא יכול לעשות את כל הגמולים בשנת השבתון. אז יש כל מיני תכנון פיננסי, באמת לדעת מתי לצאת לשנת שבתון. אולי באופק חדש שווה לי לצאת לפני שאני עולה דרגה, כי זה מלא לי את השכר בעוד 7.5%. אז יש כל מיני דברים קטנים שזה מאפיין רק את האוכלוסייה שלנו, ואנחנו צריכים באמת לחשוב מתי כדאי לצאת שנת שבתון. האם כדאי בכלל לקחת עוד תפקיד? האם כדאי להיות מחנך? ואני מדבר עכשיו על הפן הכלכלי, כי אם מורה רוצה להיות מחנך, בכיף, תהיה מחנך, כיף לך, זה עושה לך את המימוש עצמי, לא מתערב. אבל אם אתה חושב על זה מבחינה כלכלית, אז איפה כדאי לך להיות מחנך? או כמה אחוזי משרה אתה צריך, כדי שבאמת שלא תרגיש שחיקה? כל הדברים האלה, שאנחנו נכנסים לניואנסים הקטנים, זה מצריך חשיבה עם כל הנתונים האישיים, לראות מה הנתוני העסקה שלך, מה אתה רוצה לעשות, האם אתה תהיה מורה כל הזמן, וכו' וכו', יש הרבה משתנים.
זה מתחיל להבין, ואני מאוד מקווה שמורים מקשיבים לנו, שזה מתחיל להיראות כאילו זה, מי שלא בקי בכל הניואנסים הדקים האלה, יכול ממש לפספס. בשביל זה גם אני עכשיו יותר מרגיש נכון במה שאמרתי, שלפני, ואני עיכבתי אותך, כן? ולפני שלקחנו את המורים לעוד הכנסה, יכול להיות שבארגון נכון או בחשיבה נכונה, אנחנו יכולים לעשות סדר ולשפר מאוד את המצב שלנו. אנחנו צריכים לזכור שלא כל מורה, ובטח אם אני מסתכל על המורות, ואתה יודע, אין מה לעשות, לצערנו או לשמחתנו, כן, הם אנשים, זה אלה שיודעות יותר טוב מאיתנו לגדל את הילדים, אני לפחות מודה בזה.
מדוק.
ועליהם הנטל, אז לא תמיד יש להם את הזמן, ועוד פעם גם זה צריך להיות בחלוקה, כן? בחלוקה בין בני הזוג, שאחד מבני הזוג קצת יותר מקדיש לבית, ואנחנו יודעים שלהוגן או לא הוגן, אבל זה המזל שאנשים לוקחות את זה, בגלל שאם זה היה תלוי בנו, לא רוצה לחשוב איך היו נראים הבתים. אז עוד פעם, צריכים קודם כל לבסס אותם. אני מאוד אשמח, חוץ ממה שאמרת כאן, אם תיתן עוד איזה טיפ, עוד משהו למורים, שיפקח להם את העיניים ויגיד, רגע, אתם לא עושים משהו נכון, ששם אתם יכולים יותר להגדיל את ההכנסה שלכם.
אוקיי, אז יש, וואו, יש כל כך הרבה דברים, אני אתן איזה שתי דוגמאות קטנות.
אני מרגיש שאני אפילו לא צריך להתאמץ, אתה יודע, שצריכים להוציא מפרה, צריכים ללחוץ להתינים, אצלך זה זורם כמו מים.
אני חי את זה. שמע, נגיד, יש הרבה מורים שעושים את התואר השני בשנת שבתון. בוא נגיד שמבחינה כלכלית, שמעו, אם זה הברירת מחדל שלכם, תעשו. אבל אם אתם יכולים לעשות את זה לפני, תעשו את זה לפני. משרד החינוך לא נותן לנו הרבה מתנות, אבל מי שנמצא קבוע במערכת, אחרי 4 שנים במערכת, הוא יכול לקבל שכר אוניברסיטאי במשך 2. אני עשיתי תואר שני, באמת. 3 סמסטרים. יום אחד בשבוע הורדתי, וככל שאתה עושה את התואר השני יותר מוקדם, זה מלא לך את השכר, באמת, זה מעלה את השכר במאות שקלים, וזה לא רק השכר שזה מעלה באותו, בתלוש עצמו. זה גם השכר לפנסיה, זה גם אם תיקח עכשיו, לא יודע, תצא לטיול, אתה תרוויח יותר כסף. תיקח גמול ריכוז, תיקח, תהיה מורה, מורה שמגיש לבגרות, אתה תקבל כל דבר יותר כסף. אז הרבה מורים יש, הרבה מורים אומרים, אני אעשה עכשיו תואר שני, מה זה שווה? זה רק 400-500 שקל. קודם כל זה לא, זה הרבה יותר כסף. בעוז לתמורה זה 7.5%.
השאלה אבל כמה עולה ללמוד תואר שני.
יפה, אז מה קורה? משרד החינוך מסבסד לנו כמעט 80% במשך 2 מהשכר האוניברסיטאי לי, שילמו באופן אישי.
לכל סוג של לימודים?
ללימודים שקשורים לחינוך.
אוקיי, זה חשוב.
חינוך, כן. תואר שני בחינוך.
רק לחינוך? או כן. אם למשל אני מורה להיסטוריה, אם אני עושה תואר שני בהיסטוריה...
זה נחשב, כן.
כאילו זה קשור למקצוע שלי.
קשור למקצוע, בדיוק, שיהיה זיקה למקצוע. אני את התואר השני עשיתי בניהול וארגון מערכות חינוך, ואני מורה לחינוך גופני. וסיבסידו לי, קיבלתי 11,000 שקל במשך 2.
גם במכללות או רק באוניברסיטאות?
מכללות, אוניברסיטאות, זה לא משנה. כי הרי משרד החינוך רוצה שיהיה מורים, שיהיה לו מורים יותר חכמים, אז הוא כן מסבסד את הכסף, ונותן לנו, אומר לנו, צו ללמוד, צו. וזה לפי דעתי דבר מאוד מאוד חכם. וזה רק מוריד יום אחד בשבוע, ככה שאתה עדיין יכול להיות 80-85% משרה.
וזה לכל מורה או שזה רק למורים של משרד החינוך?
לא, לכל המורים ברגע שאתה קבוע, אבל או אחרי 4 שנים או אחרי 3 שנים במערכת עם שאתה קבוע בבית ספר.
יש בזה היגיון.
כן. יש בזה היגיון, כן. יש בזה היגיון וזה טיפ, זה טיפ שאני רוצה להגיד. עכשיו, מה היה חשוב לי להגיד? שהרבה מורים אומרים, עושים את זה בשנת השבתון. עכשיו, בשנת השבתון יש כסף, מה זה שנת שבתון? הרי בשנת השבתון, הכסף שאתה, אני עכשיו בשנת שבתון, אז אני מקבל מענק חודשי. זה בעצם הקרן השתלמות שלי שאני פדיתי אותה. אף אחד לא מביא לי כסף, אוקיי? זה הכסף שלי. פשוט, משרד החינוך מסבסד לי.
זה גם שאלה שאני רציתי לשאול אותך, בגלל ש... סליחה שאני עוצר אותך, אני רואה פה את הדילמות שאני עושה ייעוצים, אני רואה דילמות שאני פוגש מורים, זה שבעצם אם הם פודים את הקרן השתלמות, בעצם הם אוכלים את הכסף שיש שם, ואתה יודע שאחד הדברים שאנחנו עושים המון בקרנות השתלמות, רק עכשיו, לפני הפגישה שלנו, היה לי ייעוץ פה בזום, שאנחנו לוקחים הלוואות על בסיס קרן ההשתלמות כדי לשמר אותם, לשקרנות ההשתלמות ידועות חוץ מהשנה הזאת, ברמה של התשואות שלהם. האם מורים לא נפגעים מזה שהם צריכים להשתמש בקרן השתלמות, למרות שזה השימוש האמיתי בינינו, זה בעצם התכלית.
נכון. אז קודם כל, כשאתה נכנס למערכת, אתה צריך לדעת, באמת, אם אתה מפקיד את הכסף לקרן השתלמות של מורים, שזה אומר שאתה יוצא לשנת שבתון, או שאתה מפקיד לקרן שנמצאת בחוץ. זה יכול להיות על שולח שחר.
מורה יכול.
מורה יכול. הרבה מורים לא יודעים שהם נכנסים למערכת, הם יכולים לעשות את זה. השאלה באמת, מה כדאי? לדעתי, זה תלוי גם איזה רפורמה אתה נמצא, ואם זה שבתון ראשון ולא שבתון אחרון. אני יכול להגיד לך שאני חסכתי עכשיו 80,000 שקל בקרן השתלמות שלי, ואני מרוויח כמעט 100,000 שקל בקרן השתלמות. תראה לי קרן השתלמות אחרת שעושה תשואה כזאת. אבל זה לא שאני מרוויח אותה.
זה הקרן של המורים.
זה הקרן של המורים. למה זה הקרן של המורים? כי אני מקבל גם שכר לימוד, 13,000 שקל, גם פנסיה שזה 20%, גם ביטוח לאומי יש החזרים, כאילו, וזה הרבה יותר. זה הרבה יותר. עכשיו, ככל שהשבתון יהיה, נגיד שבתון שני, שלישי, כבר צריך לחשוב אם בכלל כדאי באמת לבדות הכסף. כי אמר, איך מלמדים אותנו בכלכלת משפחה? לעולם אל תיגעו בקרן השתלמות, כי ברגע שאתם פוגעים בקרן השתלמות, זה לא רק הכסף שיוצאתם, אלא זה גם הכסף שפחות עובד בשבילכם. אז...
בוא, כאן אני חייב להגיד לך משהו. הכלל הזה, אני מאוד לא אוהב אותו. אני יכול להגיד לך שאני, כמו שאמרתי קודם, אני בדיוק עכשיו אחרי ייעוץ, שעשיתי ייעוץ משולב עם לקוחה, עם מישהי שמלווה בכלכלת משפחה, עשינו משולש בזום. ובאיזשהו שלב אמרתי לה, תבדי את הקרן ההשתלמות שלך ללקוחה. ואני רוצה להגיד לך שנכון, שלכאורה הדרך הכי נכונה היא להשאיר את הקרן השתלמות, ולקחת על הבסיס שלה, בגלל שאנחנו יודעים את הפערים העצומים, חוץ מהשנה, את הפערים העצומים בריביות. אבל לפעמים, עצם העובדה שבעצם צריכים בסוף להחזיר את זה, ואנחנו אולי עושים את זה כבר בגיל, שאנחנו בגיל מאוחר, צריכים לראות את כל הדברים ואת כל המרכיבים, נכון. ואני רוצה כאן להגיד לאנשים, ואולי אני לא אהיה פופולרי. זה נכון באופן כללי, את מה שאמרת, לקחת על בסיס קרן ההשתלמות את ההלוואות ולהשתמש בכסף, אבל לא באופן גורף, וצריך לחשוב על זה טוב. לפעמים עדיף לקחת, שאנחנו למשל לוקחים את זה על בסיס את ההלוואה, אנחנו יכולים לקבל בין 60-70%, ולפעמים אנחנו צריכים את 100%, והשאלה מה אנחנו רוצים לבנות. אז בבקשה, לא ללכת על משהו שהוא כזה שמישהו דחף לכם לראש, אלא לחשוב פר המקרה שלכם.
נכון.
אני מקווה שאתה תצדיק אותי.
לא, אז אני מצדיק אותך יותר מזה. זה מה שאנחנו לומדים בתכנון פיננסי גם. צריך להתאים ללקוח את מה שהוא רוצה, אוקיי? מבחינה כלכלית אני יכול להגיד לו, שמע, זה הכי טוב בשבילך, אבל אני נגיד, אספר לך סיפור עליי. אני עכשיו היה לי בלט בגב. הייתי חודשיים סיודי, בגיל 32, כן. והשנת השבתון הזאת ישבה לי בול, באמת, אם לא היה את השנת השבתון הזאת, אני לא יודע איך הייתי מתושש. אז השנת, זה לפעמים לא רק הכסף, זה לפעמים להשאיר את השנה הזאת, כי אתה לא יודע איזה דברים צפויים לך בעתיד. אתה יכול להיות פה באיזה שנה בברוך, פתאום האישה עזבה את העבודה, פתאום יכול להיות איזה חס וחלילה מצב בריאותי לא טוב. אז זה גם תלוי בגיל, זה תלוי במשתנים, זה תלוי מה המטרה, מה המטרה של אותה לקוחה, של אותה מורה שרוצה עכשיו XYZ. זה אחד הדברים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם, ואני מסכים איתך מאוד במה שאמרת.
יפה. אז בוא, עכשיו שאנחנו כבר מתחילים להבין, אז אתה אומר, אני רוצה לחזור עוד פעם לקהילה הזאת. עכשיו מורה רוצה לדעת מה הוא יכול לעשות. נכון שהוא נמצא בקהילה, אני לא יודע איפה אתה מנהל את הקהילה, אתה תכף תספר לנו. והוא רוצה להתייעץ, הוא רוצה לשאול, הוא רוצה לדעת, הוא רוצה לקבל ייעוץ אמיתי, מישהו שישב וינתח את התיק שלו. איך זה עובד?
יפה. אז קודם כל אני מנהל את הקהילה בפייסבוק.
איך נקראת הקהילה?
הכסף של המורים, תכנון פיננסי. ולמרות שאני משנה, תודה, אני משנה לפעמים את השם של הקהילה, אז פשוט תמצאו הכסף של המורים. אוקיי. אותו מורה שרוצה ייעוץ, יש לנו פגישות ייעוץ, יש לנו אנשים שבודקים את התלושי שכר, יש לנו, כל מה שאותו מורה רוצה, הוא כמעט הכל אני יכול לספק, באמת, אנחנו עובדים...
מה זה דברים שהם בתשלום או שהם...
חלק בתשלום, חלק חינם, אם תלוי, אם זה משהו פרטני, אז כמובן שזה בתשלום, אבל אם זה משהו כללי, זה משהו זה חינם לגמרי, יש את הקבוצת פייסבוק, שכל אחד יכול לשאול איזה שאלה שהוא רוצה, והוא קבל את היחס הכי טוב. ויש לנו מלא יחידות שהן חינמיות, באמת. גם באתר יש מלא תוכן, יש מאגר מידע מאוד גדול. אנחנו באמת מעלים פוסטים על כל... אני לא שומר את הידע אצלי. אני רוצה, להפך, אני רוצה שכולם ידעו. פשוט, אתה יודע, יש מורים שאומרים, עזוב, תבדוק לי את התלוש, אני לא רוצה לדעת הכל, כי זה כל כך מורכב, אז אנשים מתייאשים בדרך.
אנחנו עושים סרטונים,
אנחנו עושים סרטונים והכל בשביל זה, אבל כן, כל אחד מתעסק בדברים שהוא רוצה. וזה בגדול.
יפה. שמע, אני מבין שאנשים לא רוצים לבדוק בעצמם, אתה יודע, גם אני, שהייתי צריך לבדוק את התלוש של אשתי, או לבדוק מה יש לה, זה לא המקצוע שלי.
נכון.
אז העברתי את זה למזל צובלי, חברה שהיא מומחית לעניין, והיא עשתה לה את הבדיקה, ומה הפנסיה שלה, ומה הכל. אז תגיד, צחי, אתה יועץ שמייעץ, אבל אני מומחה לפנסיה על בסיס נדלן, אני לא מומחה לפנסיה מבחינה פיננסית, אז אני הולך למומחים, וזה נכון מאוד. ובוא נלך קדימה, איך בכל זאת מורה יכול לייצר עוד הכנסה? חוץ ממה שאמרת, שהוא יטייב למשל את הגמול שלו, בוא ניתן להם עוד רעיונות איך לשדרג את ההכנסה שלו.
נכון, אז בוא נעשה הפרדה. קודם כל, בבית ספר, אתם באמת יכולים לעשות גמולים, להשתלם, לעשות תואר שני, ככה זה באמת הכי מהר שאתם יכולים באמת להתקדם, מבחינת שכר, כי יש לנו באמת הבלעות שכר וכו'. ואתם יכולים לעשות משהו נוסף. יש את הדברים הטריוויאליים, שנגיד מורה למתמטיקה יכול לעשות שיעורים פרטיים אחר הצהריים, מורה לחינוך גופני יכול לעשות אימונים אישיים, זה מה שאני עושה. ויש מורים שיכולים באמת לקחת את זה עוד כמה שלבים קדימה, ובאמת, אם זה לכתוב בלוג, שאנשים באמת, מה שאני עושה, אנשים יעקבו אחריך ולעשות קורסים דיגיטליים, ולעשות, באמת, יש לי מורים שהם מתעסקים באמת בדרופשיפינג, יש בסטיילינג, בהום סטיילינג, יש מלא דברים שעושים שאפשר לעשות, כל אחד ומה שהוא חושב שהוא חזק, ואיך יודעים את זה? הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, אבל במה אני טובה? תשאלי את הסביבה שלך, ברגע שהסביבה שלך אומרת לך, שמי, הטובה, פשוט תעשי את זה, אז זה פשוט לעשות. אנשים מפחדים לעשות דברים, וזה מאוד, באמת, כאילו, אני מסתכל על מורים, ואני אומר, בוא נה, איזה בן אדם כישרוני. אתה חייב לעשות עם זה משהו. וברגע שעושים דברים, עושים עוד דברים, ומצליחים, וזה הכל ניסו ביטייה. לא הצלחת, לא קרה כלום. נעשה משהו אחר. ובסוף, תמצאו את הנוסחה הנכונה בשבילכם.
אני חושב, אתה יודע שאתה אומר את זה, אני חושב שאחד הדברים שחסרים לאנשים, ואני לא יודע אם אתה עושה את זה, זה לימוד של ניהול זמן. אתה יודע שאנשים, אני רואה, אתה יודע מה, אני רואה את המורים, אני רואה עכשיו את המורים שמלמדים את הבת שלי, הרי יש לי בת אחת שעוד לומדת בתיכון, ואני רואה את השעות, ואני יודע מהילדים הגדולים, ואמרתי קודם, ואמרתי את הניהול בית שיש להם, ואת הילדים, ובטח עכשיו שהילדים בבית, שאנשים לא תמיד יודעים לנהל את הזמן, וזמן זה משאב מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, אני בעצמי, אני אוהב לספר את זה, שהיה לי בעבר, הרי יש את הסיפור שלי עם הבית ספר לקוסמטיקה, והלכתי פעם למתי, ושאלו אותי, אתה יודע, שאלו אותי, הלכתי למפגש כזה של אנשי עסקים, הם עשו מפגש של אנשי עסקים, ואז הם שואלים, אתה יודע, מי רוצה, איזה ידע חסר לך? ואני אמרתי שאני גרוע בניהול זמן, אז קראו לי בהפסקה, ואמרו לי, בוא, נפתח בשבוע הבא קורס של ניהול זמן, בוא תלמד. עניתי להם, אין לי זמן. וזה, עד היום הם, שהם רואים אותי, הם צוחקים, אבל אחד הדברים שקרו לי אחרי הנפילה הזאת, זה שהפכתי להיות פרופסור לניהול זמן. והנה, רק היום הזה, שמי שיסתכל על היומן שלי,
כן,
ואני אראה לך אותו.
באתי להגיד, ראיתי את האומן שלך, איך אתה באמת...
והיום אני אפילו זמן... לעשות, סליחה, להטיל את מימה היא לא יהיה לי, ואנחנו גם עושים פודקאסט וגם ייעוצים, וגם יש לי את המפגשי זום, וגם יש לי נטוורקינג, כל הסוגים יש בפנים. אני חושב שאחד הדברים שחסר לאנשים זה ההבנה שאפשר לעשות דברים, רק צריך לנהל את הזמן נכון, רק לבנות. האם אתם עושים הדרכה כזאת למורים?
את האמת שלא, אבל זה אחלה רעיון. יש פשוט יש פרויקט שנקרא פרויקט מיכאל, שלמדתי אותו בבית ספר, שבאמת דיבר על ניהול זמן. אני פשוט הבנתי מהניסיון שלי, שזמן זה המשאב הכי יקר, יותר מכסף.
אין יותר יקר מזה.
אין יותר יקר מזה. וזה מה שהבנתי עם הזמן. כאילו, היום אומרים לי עכשיו, מה היית רוצה, צחי? היית רוצה עוד מיליון שקל, או עוד איזה שנתיים, שלוש בחיים? מה היית עונה?
עוד פעם, אם זה בבריאות, אז אני רוצה עוד שנתיים, שלוש, זה בטוח.
זה באמת ככה, ולגבי מתי, גם אני, מתי, זה השם השני כנראה זה מעוף, אני חושב.
היום זה מעוף. היום זה מעוף. מתי, היום יש גם מתי וגם מעוף.
אז כן. גם אני הלכתי לשם, הלכתי, ניסיתי כל מיני ייעוצים, ובאמת ניהול זמן זה אחד הדברים הכי קריטיים בכלל, גם מבחינה משפחתית. אם אני צריך להקדיש זמן לאשתי, אני חייב להקדיש לה זמן. זה משהו שאתה צריך לשלב בין קריירה, בין עבודה וקריירה למשפחה. מי שיודע לעשות את זה נכון מרוויח, מי שלא יודע לעשות את זה נכון, אבוי לו. הוא חייב לעבוד על זה.
אתה יודע, אנחנו מקליטים היום המשפחה. ואתה יודע, זה כל כך נכון, והצלח לי שאני כמו פותח סוגריים כזה כאן על ניהול הזמן. אני למשל, אמרתי, נפלתי עם העסק, אני גם אספר את הסיפור שלי והכל, והייתי צריך לעבוד אחר כך ימים כלילות, אתה יודע, נכנסתי לחובות, לא, הרי לא עשיתי לא פשיטות רגל, לקחתי את כל החובות, הייתי חייב רק לבנקים, ואז קבעתי שימי שישי אני לא עובד, הייתי יכול ללמד, לצאת מהבית ב-8, לחזור ב-11-12, תלוי איפה לימדתי, בירושלים, בחיפה, בתל אביב, בראשון, אבל יום שישי לא קבעתי כלום, וזה קדושת המשפחה, עד היום תנסה לקבוע איתי, לא קובע, אלא אם כן זה חירום של החירום של החירום, וזה נדיר. ועוד פעם, אנחנו לא ניכנס כאן על צורך בטיפוח המשפחה, בטיפוח הזוגיות, אבל אמרת כאן משהו מאוד מאוד נכון, ואתה צעיר ואמרת את זה, אני קצת כמעט כפול בגיל ממך, אבל עוד משהו, שאתה רואה את הניהול זמן, ואני חושב שזה טיפ טוב למי ששומע אותנו, אם זה המורים או אחרים, אתה צריך לקבוע סדרה עדיפויות, ולקבוע כמה זמן אתה מקדיש לכל דבר.
חד וחלק.
גם בניהול הילדים, דרך אגב. גם בניהול הילדים. ואני חושב שזה משאב, ואני בטוח שאתה הולך לקחת את זה, אני כבר הבנתי מי אתה, ואתה הולך לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל גם ילדים צריכים לדעת שהם מכינים שיעורים, כמה זמן הם צריכים להקדיש, וכמה זמן הם צריכים להקדיש למשחקים, וכמה זמן הם צריכים להקדיש לקשר החברי, וכמה זמן הם צריכים להקדיש לגשר עם ההורים, וניהול זמן זה משאב מאוד חשוב וצריכים לנהל את זה נכון. אנחנו כבר מתקדמים בתוך הפודקאסט ואנחנו ממש לקראת סופו. אני רוצה לנצל את זה שאתה פה איתי, לזה שאולי תיתן 2-3 טיפים לכל מי ששומע אותנו, וגם אם הוא לא מורה, איך אתה רואה באופן כללי את ניהול הכלכלת משפחה הנכונה, איך אתה רואה את החשיבה הפיננסית, איזה דברים אנשים צריכים לתת עליהם את הדעת, ואני חושב שבזה אנחנו נגיע לסיכום של מה שרצינו לדבר עליו היום.
בכיף. אז קודם כל, מתחילים מהבסיס, שצריך קודם כל, צריך להבין שמשפחה זה כמו עסק. אנחנו צריכים לראות את ההכנסות ואת ההוצאות שלנו, וכדי שהמשפחה תצליח ושהעסק יצלח, שיצליח, אז מה שאנחנו צריכים שההכנסות יהיו יותר גדולות מההוצאות. זה הבסיס. עכשיו, בהמשך, מה שאנחנו צריכים לדעת זה איזה דברים, איזה בלטמים צפויים לנו בחיים. אוקיי? הרבה פעמים זה יכול להיות בלטמים כמו שפתאום יש לי פנצ'ר בגלגל, או פתאום המקרר לא עובד, ואני צריך פשוט כל הזמן לשים כסף בצד, איזה קרן חירום למצבים כאלה, כדי שפשוט, פשוט כל פעם, התוכנית שלי תעבוד. שיהיה לי תמיד תוכנית ב' וגם, אתם יודעים, אפילו שאנחנו גם מורים וגם מי שלא, הרבה פעמים, לפי דעתי הדור שלי, הרבה פעמים קורה שאנחנו מחליפים מקומות עבודה, ויש לנו אין מה לעשות, גם קורונה, גם בלי קורונה, יש תקופות שאנחנו פשוט צריכים לקחת בחשבון שאנחנו לא עובדים. אז באמת, הקרן חירום, שזה באמת, שזה אחד הדברים באמת הכי חשובים, בין אם זה לסחרים ובין אם זה לעצמאים, לשים פשוט כסף בצד, זה האלף בית בכלכלת משפחה, ופשוט אני אחדד את זה, מה זה קרן חירום, זה בין שלושה, לדעתי זה בין 3-6 משכורות, שאתם יכולים באמת לשים בצד ולחסוך, כדי שיהיה לכם לשעת צרה. זה לגבי כלכלת משפחה.
הטיפ הזה מאוד מאוד חשוב. אני עוד מעט גם אוסיף לו, בבקשה תמשיך.
זה קודם כל האלף בית. דבר שני, ברגע שאנחנו כבר יודעים לנהל את הכסף שלנו, אז אנחנו צריכים עכשיו לחשוב איך אנחנו באמת מנצחים את הזמן, ואיך אנחנו מנצחים את הזמן. אם אנחנו מוכרים משהו שעובד כל הזמן, שזה אומר שגם שאני ישן, זה עובד. כלומר, זה יכול להיות קורס דיגיטלי, או שזה יכול להיות נכס, שזה יכול להיות עסק שלכם, שאתם אחראים עליו, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, אבל אתם צריכים להגיע לרמה, וזה לא, ואני לא אספר לכם סיפורים, זה עבודה. אבל אני באמת, באמת, אתה יודע, איזה כיף זה ללכת לישון, וככה פתאום לגלות שעוד איזה, עוד איזה 20-30 מורים קנו איזה הרצאה, הרצאה שאתה הולך ככה להיות במחר בבוקר, ואתה בכלל ישן, אתה לא עשית כלום, המערכת סליקה עבדה. ואתם צריכים להגיע למצב כזה, שחוץ מהכסף, באמת, חוץ מהעובר ושב, מהשוטף, מההכנסה הבסיסית, אם זה מהבית ספר או אם זה ממקום אחר, אתם צריכים לייצר עוד מקור הכנסה, ובזה אני דוגל, וכל אחד ימצא את הדרך שלו.
אז אמרת פה דברים שהם סופר נכונים וסופר חכמים. אתה יודע, אני גם מלמד, למשל, שאני מלמד את הנדלן, אתה יודע, יש את כל אלה של לוחמי האקזיט וכל החלומות של כולם, שאני אומר שבן אדם בונה את התקציב שלו, והוא יישב ובודק מה יש לו ומה אין לו, ומה כל דבר עושה ומה הוא עושה באלטרנטיבה. אני אומר לאנשים, עכשיו תבדקו מה יש לכם בשנתיים הקרובות. איזה הוצאות יש לכם, ואם יש לכם איפה לשלם את זה, ואם אתם מוכנים למשהו שיש בו כוח עליון. לאשר ראינו, ואני חושב שהשנה הזאת הייתה השנה של הבית ספר, של בית הספר, שאני מקווה שאנשים לא מהר ישכחו את הלקח של מה שקרה לנו בשנה, שפתאום לא הכל מובן מאליו. אני חושב שהקורונה לימדה אותנו הרבה דברים, ואני מאוד מפחד שאנשים ישכחו אותם. ואני אומר לאנשים, אם יש לכם עכשיו לחתן ילד, יש לכם הוצאות ידועות, תכינו, תשאירו את הכסף. בלי קשר לזה, ואמרת את זה כל כך חכם, אנשים צריכים לשים כסף בצד. אז לפעמים באמת, זה מי שיש לו את הקרנות השתלמות, שהוא יודע שהוא יכול לקחת הלוואה על קרן ההשתלמות, זה כסף, זה סוג של כסף בצד, זה כסף שעובד. לפעמים זה עדיף אפילו מאשר להוציא ולהשאיר את הכסף המזומן, שהכסף הזה בינתיים עובד, ואתה יודע שאתה יכול לקחת 60% או 70% על הבסיס, זה סוג של כסף מזומן, רק השאלה אם יש לך מספיק. אז באמת הדברים האלה הם כל כך חשובים, והמשאבי זמן צריכים לדעת לנצל אותם. ואני חושב שהעברנו כאן מתן, העברנו כאן מסרים אדירים ב-40 דקות או קצת יותר של פודקאסט, אז בוא תסכם ככה ותגיד למורים איך הם יכולים להגיע ולמצוא אותך והכל והפרטים למי ששומע את זה, בטח מי ששומע את זה בספוטיפיי ובכל הערוצים, הפרטים שלך נמצאים אצלי באתר, בנדלן בקלות, בדף, בבלוג, במקום שההקלטה של הפודקאסט נמצאת, והכל גלוי וישירות לא דרכי ולא דרך אף אחד ישירות אליך, ואתה תיתן לי אחר כך ואנחנו נשים אותם, אז בוא ככה תגיד לאנשים איך מגיעים, ובוא נסכם את המפגש.
טוב, אז בראש ובראשונה, אז יש לנו את האתר, אתר קוראים לו הכסף של המורים. יש לנו קבוצת, יש לנו הפודקאסט של המורים, שזה בספוטיפיי. יש לנו גם את קבוצת הפייסבוק, הכסף של המורים, קבוצת טלגרם, ואנחנו נמצאים, פשוט תחפשו, אתם תמצאו כבר, אני באמת אשלח לך את כל הלינקים, ושמע, צחי, היה תענוג איתך.
איזה כיף. אז תודה רבה שעלית לירושלים. זה לא מובן מאליו. ומקווה שערכתי אותך יפה. ואת המסר העברת. ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא, ואני בטוח שאת הפודקאסט הזה אני אקשיב לו עוד פעם כדי לשמוע את כל הדברים שלימדת אותנו. תודה רבה.
תודה רבה.